שלבי הסולם, כרך א', עמוד 5, עמוד ה'. עניין חשיבות הכרת הרע. בזוהר הקדוש בראשית כתוב שם, וזה לשונו: יקבו המים מתחת השמיים אל מקום אחד ותראה היבשה. יקבו המים, היינו התורה המכונה מים, אל מקום אחד, היינו ישראל. וזה שכתוב, יקבו המים אל מקום אחד, אשר מים פירושו תורה, במקום אחד פירושו ישראל, מקבלי התורה. להפוקי אומות העולם, שלא רצו לקבל את התורה, ועל כן נשארה הארץ חרבה ויבשה. והתורה היא יישוב העולם, ובה מתקיים, ואומות העולם שלא קיבלו אותה, נשארו חרבות ויבשות. עד כאן לשונו. ויש להבין את דברי הזוהר הקדוש, שמפרש על בחינת הכלל, היינו על ישראל ואומות העולם. אבל איך זה מתפרש על הפרט, היינו בחינת ישראל ואומות העולם, בגוף אחד? כידוע שהזוהר הקדוש אומר שכל אדם הוא עולם קטן בפני עצמו, שהוא כולל בעצמו כל העין אומות וישראל. ובפרקי אבות רבי יעקב אומר, העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. התקן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. זה ברור שלא שייך לתקן איזה דבר אם לא מוצאים שם שום קלקול. והיות כשמדריכים בעבודת השם, מחנכים אותם על דרך השלמות. זאת אומרת, היות שבכלל ישנם הרבה יחידים, וכל אחד משונה מחברו, כמו שאומרו חז"ל, כשם שאין פרצופיהם שווים זה לזה, כך אין דעתן שווה זו לזו. ומשום זה מוכרחים להדריך את הכלל באופן שיהיה חינוך דבר השווה לכל נפש. היינו שכל יחיד ויחיד תהיה לו אחיזה בתורה ומצוות, ועל דרך שאמרו חז"ל, אמר רבי עמי, מדבריו של רבי יוסי נלמד, אפילו לא שנה אדם אלא פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית, כי יהיה מצוות לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יוחאי, אפילו לא קרא אדם אלא קריאת שמע, שחרית וערבית, כי הם לא ימוש. ודבר זה אסור לאומרו בפני עמי הארץ, ורבי אומר, מצווה לאומרו, ורבא אמר, מצווה לאומרו בפני עמי הארץ. מכאן אנו רואים שיש הרבה שיעורים בקיום התורה לגבי הכלל. וזהו בכוונה תחילה, משום שאין אדם דומה לחברו. אילא זאת, אין לחייבו את האדם לקיים לא ימוש ספר התורה מפיך, אלא כל אחד כפי יכולתו. והיות שהכלל כולו נבחן לגוף אחד, נמצא שבאופן כללי מתחבר כל אחד לכלל. נמצא שיש בכלל כולו, ביחד, הרבה תורה. היינו שהרבה תורה נלמד באופן כללי, נמצא שהוא מקיים על ידי קריאת שמע, שחרית וערבית, ויצא ידי חובתו לדעת רבי שמעון בר יוחאי, והגית יומם ולילה. וזהו דבר חידוש, שרבי שמעון בר יוחאי, שאומרו עליו, הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידם, והרבה עשו כרשבי ולא עלתה בידם. שרבי ישמעאל אומר, היות שכתוב, ואספת דגנך, מה תלמוד לומר? לפי שנאמר, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, יכול דבריי ככתבן, תלמוד לומר, ואספת דגנך, נהוג בהם מנהג דרך ארץ. דברי רבי ישמעאל. רשב"י אומר, אפשר אדם חורש בשעת חרישה, וזורע בשעת זריעה, וקוצר בשעת קצירה, ודש בשעת דישה, וזורע בשעת הרוח, תורה, מה תהיה עליה? ויש להבין זה. במה שאומר רבי יוחנן, בשם רשב"י, אפילו לא קרא אדם אלא קריאת שמע, שחרית וערבית, קיים לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. אלא יש לפרש. לכלל, אומר רשב"י, יכול לקיים את הפסוק לא ימוש עם קריאת שחרית וערבית. אבל הפרט הוא אומר, אפשר אדם חורש בשעת חרישה, תורה מה תהיה עליה. ומשום זה יש תמיד להבחין בין הכלל לפרט. ואפשר לפרש שהכלל נקרא דעת בעל הביתים. והפרט, היינו אנשים ששייכים לפרט, הם נקראים שיש להם דעת תורה. והפירוש של דעת בעל הביתים הוא, כי מדרך העולם נהוג, מי שקונה איזה בית, אומרים שבית זה שייך לפלוני. היינו שהבית הזה לא שייך לאחר, רק דווקא לפלוני. ואם קונה אפילו חפץ קטן, גם כן אותו דבר. היינו כששואלים זה לזה, למי שייך החפץ הזה? זה שייך לפלוני, שהוא רכש אותו על ידי יגיעה שנתן בעד החפץ, בכדי שהחפץ יהיה שלו. ושמו של פלוני נקרא על החפץ. וכמו כן בעבדות השם, שאדם נותן יגיעה ורוצה שכר תמורת יגיעתו, נמצא שהשכר שהוא רוצה לקבל נקרא על שמו, והוא רוצה לרכוש שכר של עולם הזה ושכר של עולם הבא. נמצא שהכל בא לתוך רשותו, שהוא הבעל הבית על כל אלו הדברים שהוא רוכש אותם על ידי יגיעתו. ואלו אנשים נקראים דעת בעל הביתים, משום שהדעת, מה שהם מבינים, הוא שלא לעשות שום דבר, אלא לתועלת עצמו. היינו שיהיה בעלות על הדברים, שיוכלו להשיג על ידי היגיעה. ואם אין הם רואים שיוכלו להשיג משהו לתועלת עצמם, אין להם כוח לעבוד ולהתייגע, אם הם לא רואים שיש כאן מקום להרוויח עבור רשות עצמו, שנקרא אהבה עצמית. וזה נקרא כלל שהם בחינת בעל הביתים. מה שאם כן הפרט, נקרא דעת תורה. זאת אומרת, כל אלו אנשים שיש להם שייכות לפרט, להם יש דעת תורה. היות שהוא רוצה לבטל את פרטיותו עצמו, שלא יהיה לו שום מציאות בפני עצמו. כי הוא לא רוצה לעלות בשם, היינו שהוא לא רוצה להיות בעל הבית על שום דבר, מטעם שהוא רוצה לצאת מאהבה עצמית, ולא לדאוג בשביל עצמותו לשום דבר, רק להיבטל להשם. וזהו כל מגמתו, היינו לבטל את רשות עצמו, והוא רוצה שיהיה רק רשות היחיד, שהוא רשותו של הקדוש ברוך הוא, היינו שלא רוצה שיהיו שתי רשויות, אלא רשות היחיד בלבד. וכשקוראים קריאת שמע, הם מכוונים באמירת שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, שיהיה רק רשות אחד בעולם, ורשותם הפרטי, הם רוצים שיתבטל ולא יהיה רק השם אחד. וזה נקרא דעת תורה, היות שחז"ל אמרו, אין דברי תורה מתקיימים, אלא במי שממית עצמו עליה, שפירושו שממית את עצמיותו. שהכוונה על אהבה עצמית. משמע מכאן שהפרט ודעת תורה הם עניין אחד. זאת אומרת שעניינו הוא להגיע לבחינת דבקות, הנקרא השתוות הצורה, וביטול אהבה עצמית, אלא כל מגמתו הוא להיבטל אליו יתברך. וכל זמן שאדם מרגיש שעדיין שקוע באהבה עצמית, הגם שמקיים תורה ומצוות בכל דקדוקיה, אין הוא יכול לראות עצמו שהוא שלם בעבודתו, שיגיד שהיא עבודה שלמה. היות שהוא רואה שכל מה שהוא עושה, עדיין הוא רוצה שייכנס הכל לרשותו עצמו, המכונה דעת בעל הביתים, ולא אכפת לו שיש לו שתי רשויות, והוא לוקח זה ללב בזה שיש לו שתי רשויות. אז, הוא מסוגל לתת תפילה אמיתית מקירות ליבו, שהשם יוציא אותו מרשות עצמו, ולהכניסו ברשותו של הקדוש ברוך הוא. היינו שירגיש שאין בעולם רק רשות היחיד, שהכל בטל אליו יתברך. ומשום זה יש חינוך מיוחד לכלל, וחינוך מיוחד לפרט. אמנם יש להבין, מדוע מחנכים את הכלל על דרך השלמות? היינו שכל מה שהם עושים יש בהם שלמות. שאפילו רשב"י, שהוא המחמיר ביותר מרבי ישמעאל, ושואל, אפשר אדם חורש בשעת חרישה, תורה מה תהיה עליה? מכל מקום הוא אומר, אפילו לא קרא אדם אלא קריאת שמע שחרית וערבית, קיים לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, היינו כאילו קיים את הפסוק, והגית בו יומם ולילה. אולם, היות שצריכה להיות אחיזה לכלל בתורה ומצוות, ואנו רואים חוק בטבע, שאין אדם יכול לעשות שום דבר אם הוא לא רואה התקדמות במעשיו, והיות שהכלל יש דעת בלביתים, ואם יגידו להם שיש דעת תורה, אז הם אפילו לא יבינו מה שמדברים אליהם. כי זה דומה מי שמדבר רק עברית, ואם ידברו אליו בשפה האנגלית, בוודאי לא יבין אף מילה. כמו כן שדעת בלביתים, שהם מבינים רק השפה של אהבה עצמית, בטח שלא יבינו שפה אחרת, היינו שפה של השפעה. אילה זאת, בכדי שתהיה להם אחיזה בתורה ומצוות, שזה נחוץ לטובת הכלל, שיש שלמות בכלל מבחינת הריבוי, ואם יגידו להם שאין שלמות בעבודתם, אז בטח הם יפסיקו מלקיים תורה ומצוות. ואין זה שקר חס ושלום שלא אומרים להם האמת, היות שכל אחיזה שיש בתורה ומצוות היא דבר גדול מאוד, היות שכל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול, כי ישראל ערבים זה לזה. אם כן, כל עבודה שמישהו נותן מצטרפת לעבודה של כל אחד ואחד מהכלל. וזה כמו שאמר אבי המורי זצ"ל, שיש שני גיבורים, גיבור בכמות וגיבור באיכות. גיבור באיכות הוא אריה, וגיבור בכמות הם הרבה. שלשניהם יש כוח שקשה להתגבר עליהם. אילה זאת, לכלל אנו צריכים, שהם גיבורים, זה צריך להיות בכמות ולא באיכות, ומשום, תיקנתי כבר, זה כבר קודם, זה כבר. ומשום זה אומרים, בעמוד ח' בשורה באיכות, זה צריך להיות בכמות. ומשום זה אומרים, כשמתפללים, אפילו לא יודעים את פירוש המילות, זהו עניין גדול, היות שיש במילים הקדושים סגולה גדולה, שמאירה בבחינת מקיף לאדם, אף על פי שהוא אינו מרגיש בבחינת פנימי. אבל לא אומרים לאדם, אם הוא רואה את המילים, מה שהוא אומר, ויודע קצת פירוש המילים, ורואה שהגוף לא מסכים למה שהוא אומר, אז אומרים לו, זה לא שייך אליך, ואל תתחשב עם המחשבות זרות, מה שהגוף אומר לך, שאין אתה מסכים למה שהגוף טוען, אלא סוף הכבוד לבוא. היינו, רק כשאתה תגיד המילים, מה שהחכמים שלנו סידרו הוא, שאנחנו צריכים להגיד את כל הסדר של התפילות והבקשות, אין אתה צריך לשים לב לכל זה. היינו שאין לך להתחשב מה שהגוף טוען, שאתה אומר שקרים. זאת אומרת, מה שאתה מוציא מהפה, הכל שקר. היינו שאתה מבקש דבר מה, ואליבא דאמת, אין אתה בעצמך מתחשב עם הבקשה שאתה מבקש. לדוגמה, אתה אומר, השיבנו אבינו לתורתך, ואתה לא חושב אפילו מה שאתה מבקש. כי החיסרון שלך, מה שאתה מרגיש שחסר לך, הוא כבוד, וכסף, וכדומה. אם כן, הוא טוען טענות אמיתיות. אז אומרים לו שאין לך להסתכל מה שהגוף טוען, אלא שזה מה שהוא טוען, אינו טוען שאתה תבקש באמת על תשובה, אלא הוא רוצה להכשיל אותך שלא תתפלל. לכן הוא בא אליך וטוען טענת צדיק, אלא שזהו מחשבות זרות שאל יסתכל עליהם כלל. והסיבה שמחנכים אותו ללכת בבחינת שכל מה שהוא עושה הוא בחינת שלמות, הוא שאין האדם מסוגל לעבוד באיזה דבר שאין הוא רואה שם התקדמות. כדוגמת הסדרים הנוהגים בדברים גשמיים. למשל, כשאדם מתחיל ללמוד מקצוע של נגרות ורואה שאין הוא מתקדם במקצוע, אומרים לו, נגרות אין זה בשבילך, אלא תלמד מקצוע אחר. ואם במקצוע השני אינו מצליח להתקדם, אז אומרים לו, אין אתה יכול להמשיך בזה, כיוון שאין לך שום התקדמות בלימודים האלו, אלא הוא לא מסוגל להיות בעל מקצוע, אלא הוא יכול להיות רק פועל פשוט. וכמו כן כאן בעבודת השם, שרוצים שהוא כן ימשיך בעבודה, מטעם שברוחניות כל מה שעושים הוא בגדר השלמות מבחינת הכלל, לכן אסור להגיד איזה חיסרון בעבודתו, אלא אומרים לו, כל מה שאתה עושה הוא שלמות, מטעם שכל פרוטה ופרוטה מצטרפים לחשבון גדול, ואין שום מעשה ברוחניות הולך לאיבוד. אלא, כשיבוא הזמן של גמר התיקון, אז כל המעשים יתתקנו. נמצא שלא אומרים לו חס ושלום שקר, אלא בשבילו מספיק עבודה הזאת, מסיבת שאין הוא מסוגל לעבוד בבחינת הפרט, ששם מלמדים את האדם ללכת בדרך הביקורת. היינו, האם באמת הוא מסוגל לקיים את מה שהוא מבקש? זאת אומרת, אם פיו וליבו שווים, במה שהוא מבקש מהשם, או שהוא רואה שאין הגוף מסכים למה שהוא מבקש, וצריך תמיד לראות את מצבו האמיתי. והסיבה שנוהגים שני מיני הדרכות, אנו מוצאים בזה בחז"ל, במחלוקת בית שמאי עם בית הלל, בעניין כיצד מרקדין בפני הכלה. לפני הכלה. שבית שמאי אומרים, כלה כמות שהוא. היינו להגיד האמת באיזה צורה שיש לה. ובית הלל אומרים, כלה נאה וחסודה. אמר להם בית שמאי לבית הלל, הרי שהייתה חיגרת או סומה, אומרים עליה, קלה נאה וחסודה? חסודה, חוט של חסד משוך עליה. והתורה אמרה שמדבר שקר תרחק. אמרו להם בית הלל לבית שמאי, לדבריכם, מי שלקח מקח רע מן השוק, ישבחנו בעיניו או יגננו בעיניו. הווה אומר, ישבחנו בעיניו. מכאן אמרו חכמים, לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות. ופרש רש"י, תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות, לעשות לאיש ואיש כי רצונו. והדבר הזה צריך ביאור. לא, חשבתי זה פשוט קשור למה שדיברנו אתמול, לא? לא נראה. אנחנו בעמוד 10, שורה והדבר. והדבר צריך ביאור. אם אדם שאינו כל כך בקי, דרך משל, בבתים או ביעלומים, ולוקח עמו איש שהוא בעל מקצוע בעניינים האלו, ואם הלוקח רוצה לקנות דירה, מה שמוצאת חן בעיניו, או יעלום שמוצא חן בעיניו, והאדם הזה שלקח עמו בתור מבין, והוא רואה שהם לא טובים, כי מותר שלא להגיד לו את האמת, שזה הוא מקח רע, הייתכן לומר כך? ולפי פירוש רש"י שמפרש, לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות, לעשות לאיש ואיש כרצונו, היינו אם הוא רוצה מקח רע שיגיד לו, נכון שזהו מקח טוב, אלא צריכים לומר שיש הפרש. מטעם שאדם לקח את המקח הרע ובידו לתקנו, היינו שלא ייקח את המקח הרע, בוודאי שצריך להגיד לו את האמת. מה שאם כן, אם כבר לקח את המקח הרע, ואין בידו לתקנו, אז אסור להגיד לו את האמת, כי מה הוא מרוויח מזה? שידע את האמת. רק יהיה לו ייסורים בחינם. אז שייך לומר, כמו שפרש רשי, לעשות כרצון איש ואיש, שפירושו הרצון של כל איש ואיש הוא שיהיה לו תענוג. אילה זאת, אם יגידו לו האמת, יהיו לו ייסורים. אסור להגיד לו האמת, כי זה לא רצונו. כי רצונו של איש הוא להנות מהחיים, כי זה היה מטרת הבריאה. ומשום זה, אם יגידו לו האמת, אז יהיו לו ייסורים. מה שאם כן, אם עדיין לא קנה, אז שיגידו לו את האמת, הוא יהיה שבע רצון מזה. מטעם כי עכשיו, שיודע את האמת, הוא לא ייקח את המקח רע, ויקח מקח טוב, כפי שהוא מייעץ לו, וייתן את המחיר הדרוש עבור מקח טוב. אותו דבר כאן בעניין עבודת השם. כי לאנשים השייכים לכלל, שלא רוצים או שלא יכולים להבין שפה אחרת משפת האהבה עצמית, ואם יגידו לו על עבודתו שאין בזה שלמות, שזה דומה למה שאמרו חז"ל, הקונה מקח רע, היינו שאין לו היכולת לתקנו, אסור לו לומר לו שזה מקח רע. אלא ישבחנו בעיניו. מטעם, כפי שפירש רשי על מה שאמרו חז"ל, מכאן תהה דעתו של אדם מעורבת עם הבריאות. היינו לעשות לאיש ואיש כרצונו. שפירושו, אם הרצון של האיש הוא רק באהבה עצמית, צריכים לומר שהעבודה הזו שאתה עובד בשלו לשמה, היא עבודה נאה וחסודה. ואיך יכולים לומר שני דברים מנוגדים בבת אחת? היינו שהעבודה שלך היא שלא לשמה, ומכל מקום היא עבודה שלמה וטובה. אולם הוא מתחיל להבין מצד עצמו שהוא אינו מסוגל לעבוד לשמה, אלא כמו כל הכלל, שעובדים רק שלא לשמה. על כן הוא אומר, אני לא גרוע מהכלל כולו. ומה שכתוב בכל המקומות, שאדם צריך לעבוד לשמה, עבודה זו ניתנה רק ליחידי סגולה שבדור, ולא לכלל, משום שהעבודה לשמה זהו עבודה קשה. לכן יוצא שמדריכים אותו כרצונו. אמנם, אנשים ששייכים לפרט, שיש להם דחף פנימי, שאין להם סיפוק מעבודת הכלל, היות שיש להם נטייה לאמת, ואין הם מסוגלים להבין דברים מנוגדים, אלא שהוא אומר לעצמו, או שאני עובד השם, או שאני עובד עבור עצמי. זאת אומרת, הוא לא יודע פשרות, אלא הוא אומר, או שאני כולי לתועלת השם, ולא לתועלת עצמי, או לתועלת עצמי, ולא לתועלת השם. וזהו, כמו שאמרו חז"ל, כל המשתף שם שמיים ודבר אחר, נעקר מן העולם, שפירושו, שרוצה לעבוד לתועלת השם, וגם קצת לתועלת עצמו, הוא נעקר מן העולם הנצחי. אילה זאת, שרצונו של אדם זה הוא לראות האמת, לכן מדריכים אותו לעשות ביקורת על מעשיו. היינו, אם פיו וליבו שווים בזה שהוא אומר, ואם לא, הוא צריך לעשות מאמצים שיוכל לכוון לשם שמיים. ואז הוא להפך. היינו שהגוף נותן לו להבין שהוא צריך לדעת שהוא מרים מעם. ואין הוא שווה לשאר האנשים שהם שייכים לכלל, והוא שייך לעלות למדרגות ששייך ליחידי סגולה שבדור.
אנחנו קראנו חלק מהמאמר עניין חשיבות הכרת הרע, זה כרך א', דף א', בשלבי הסולם. אמת שרבש מסובב ומסובב ומסובב אותנו ככה בכל מיני דרכים ושבילים, עד שאנחנו ככה באים לאיזשהו סיכום איתו. אפילו ששומעים חצי מאמר או רבע, מתנתקים מלהתבונן בו, ושוב חוזרים, זה לא חשוב. העיקר זה לתפוס לפעמים כמה שאפשר את המחשבה שלו וללכת איתו יחד. איך שהוא חושב ואיך שהוא מדבר, כך פשוט לעקוף אחריו. בזה שנדבקים אפילו בחיצוניות למילים של הגדול, אז מזמינים על עצמנו אורות המקיפים וכך מתקדמים. לכן ההבנה זה דבר אחד, אבל הקשבה וככה, לאותו רגע אני שומע מה שהוא אומר, מספיק לי, אני הולך איתו. כמו ילד קטן ככה, הוא לוקח אותי ביד ומוביל אותי באיזה מין שבילים משלו. מה שהוא אומר כאן, אז לכן חשוב סתם לשמוע וכמה שאפשר לעקוף אחרי הילוך המחשבתי של המחבר. מה שהוא אומר כאן זה כמה דברים שכדאי לציין. קודם כל יש פרט וכלל. כלל זה נקרא בלבייטים, תורת הרבים, כלל זה יחיד, פרט זה נקרא יחידים, תורת היחיד, והם מנוגדים זה לזה, והם הפוכים זה לזה, ואסור להרבב אותם ולבלבל אותם, ולגשת למי ששייך לכלל עם תורת הפרט, ולמי ששייך לפרט עם תורת הכלל. לכן בן אדם שיש לו הכנה פנימית, נפשית, לא שהוא רוצה או לא רוצה, זה לא תלוי ברצון, הרצון זה תוצאה כבר מההכנה הקודמת וגלגולים הקודמים. אם אדם כבר הגיע לזה שהוא כן מוכן ומזומן מלמעלה ללכת בפרט, בהתפתחות פרטית, והוא מרגיש בזה שמוליכים אותו, שמושכים אותו, שנותנים לו רצון להתקדמות, רצון לבורא, אז בשבילו תורת הכלל הופכת להיות תורה משנית שהוא מזלזל בה. כי תורת הפרט מתחילה לחיות בו והוא כבר הולך לפי זה. בתורת הכלל, כמה שאדם יותר עושה, כמה שהוא יותר מחובר עם הקהל, כמה שלוקח יותר דעות מהקהל וחי לפי זה, אז הוא יותר אדוק עם הילוך של הקהל, הילוך הכללי של הטבע, שכל הטבע היא נמשכת כך לקראת גמר התיקון בקצב שלה. מה שאם כן, מה שאם כן, הפרט הוא מתקדם בקצב משלו, יש לו בעיות משלו, רצונות משלו, הוא כבר לא קשור לזה. כמה שאדם מהכלל אומר יותר בלי להבין כלום, לא חשוב, יותר ברכות, יותר תפילות, יותר בכמות, עושה את כל הפעולות, הוא לא צריך לדעת מה שהוא עושה, אלא לעשות. כתוב, הוא עושה. זה משובח וזה טוב, וכך הוא מתקדם עם קצף הכללי של כולם. וההפך, הפרט יכול לא לעשות כלום מה שהכלל עושה, אלא עושה רק תנועות פרטיות שלו, ובזה הוא גודל. ודברים האלה הם ממש ההפוכים זה מזה. התפתחות ראשונה, שלבים הם שונים, שם זה התפתחות בכלל, שאף אחד לא מרגיש איך שהוא מתפתח. אלא זה מדור לדור כך הולך. וכאן, בתורת הפרט, אז כל אחד מתפתח מרגע לרגע, מיום ליום. ויש לו עליות, ירידות, יש לו כבר תנועות משלו. מה שהם כן בכלל, אין עליות ואין ירידות, אלה תמיד נראה להם שהם הולכים ומוסיפים. כי בכמות אפשר תמיד רק להוסיף, אי אפשר להוריד מהכמות. מה שעשיתי לפני רגע, במשך כל החיים שלי עד לפני רגע, כמה שהתפללתי, הנחתי תפילין, עשיתי מצוות, כל הדברים, אתה לא יכול להוריד ממני. עם זה, ברוך השם, אני כבר מגיע לגן עדן. כך כל אחד ואחד חושב. כן? מה, הוא בין 60, 70, תראה, הוא כבר כמה דברים הוא עשה בחיים. כן? ובאמת אי אפשר למחוק את הדברים האלה, וזה נכון. זה מסתבר, מסתבר אחרי האדם, כל הדברים שלו, מה שהוא עשה כדומם בקדושה, ועם זה, זה רכוש שלו. כן? מה שאם כן כלל, פרט, אצלו זה חשבון אחר לגמרי. מה שהיה לפני רגע, הכל נעלם, הכל מת, הכל נשרף, ושוב הוא ערום, כאילו אין לו כלום, ועוד יותר גרוע בהרגשה שלו, מה שהיה לפני יום או יומיים, שאז חשב שיש לו לפחות משהו, עכשיו הוא רואה שבכלל עוד יותר גרוע, הוא הגרוע יותר מכולם, ואין לו כלום, והוא לא מבין שום דבר, ואין לו שום תקווה, ואין עבר, והווה, ועתיד, הכל אפס. כן? דרך אחרת לגמרי, שהיא לא הולכת לפי הכמות, אלא רק לפי הייחוד. וייחוד באותו רגע רק סופרים אותה. רק באותו רגע. כמו שאני נותן לפעמים פירוש שזה הולך לפי סימן דיפרנציאלי. כן? רק בתאוצה סופרים. בתוספת לעומת הקודמת. אם אני עושה אותו דבר כמו שקודם, זה נחשב לאפס. רק אם אני מוסיף בתאוצה או בדיפרנציאל, סימן דיפרנציאלי במתמטיקה. זה נקרא שאני באמת עושה משהו. זה ההבדל קצת בין כלל לפרט. אז מי שנכנס מהילוך כללי של כל המציאות וכל האנושות, להילוך כללי של עם ישראל, ואחר כך מהילוך כללי של עם ישראל להילוך כללי של הקבוצה אולי, ואחר כך מהילוך כללי של הקבוצה להילוך פרטי שלו, ואז הוא כל פעם מרגיש את השינויים, עד כמה שהוא עובר מחשבון כמותי לחשבון איכותי. וכך זה גם כן ההגיעה שלנו. היא צריכה באמת, אנחנו צריכים להתחשב, לחשב, לספור, למדוד את ההגיעה לא לפי הכמות, אלא לפי האיכות. רבי תמיד אמר, אל תתפלל כל התפילת שחרית. זה, אנחנו מתפללים נגיד שעה וחצי, כך היה אצלנו מנהג. שעה וחצי מתפללים תפילת שחרית. אז אם אתה תגיד כל המילים שנמצאים שם, כולל קריאת התורה, כל מיני דברים, אז ודאי שזה ייקח לך כל השעה וחצי. אלא אתה תיקח כמה משפטים נבחרים מכל התפילה, ותחשוב עליהם. יש לך משפט אחד, תשתדל לחשוב לעומקו חצי שעה. תעשה אתה תפילה, תכתוב אתה תפילה על המשפט הזה. יש עוד משפט אחד, תכתוב עליו גם כן תפילה משלך. תתעמק בו לעומק. זאת אומרת, תפתח תפילה איכותית במקום תפילה כמותית. להגיד הרבה מילים, יגידו במקומך עמך. אתה נכלל איתם, יהיה לך גם כן שכר הזה, ואתה תעשה הגיעה איכותית, אתה תעזור להם באיכות, והם יעזרו לך בכמות. כך כל אחד ואחד עוזר לשני. מה ההבדל? ההבדל שאם אדם עושה הגיעה איכותית, הוא מזמין על עצמו אור מקיף לגמרי שונה מה שמזמין על עצמו אור מקיף כלל. כלל מזמין על עצמו אור מקיף שהוא עוקף אותו ושומר אותו, ומקדם אותו בקצב הטבעי, והאדם, בהתאם לכמה שהוא מתייגע באיכות, בזה הוא מיוחד, בזה הוא יחיד, ולא בכמות כמו שעושה את זה כלל, עד כמה שהוא מתייגע באיכות ההגיעה, הוא מזמין על עצמו אור מקיף לגמרי שונה שמקדם אותו בקצב אחר ולמטרה כביכול אחרת, כביכול. זאת אומרת, למטרה אישית שלו, התחברות אישית עם הבורא, לא להתחברות כללית עם הבורא, כמו שלכלל. אחר כך מכלל גם כן יבואו אנשים להתקדמות פרטית. אבל מדברים על מי שכבר קיבל מהבורא כרוז להתקדם לבד. גם כן מה שרבי מפרש כאן מעניין, אני לא זוכר. יש היה כאן איזו אמרה שהוא פירש אותה. זה כל המשתף שם שמיים ודבר אחר נעיקר מן העולם. כן? שכאילו אנחנו מפרשים את המשפט הזה לגנאי, כן? בצורה שלילית. אם אני חושב על השמיים ועוד על משהו אחר, אחר נקרא נגד זה, זאת אומרת קליפה, דברים אחרים, אז הוא נעיקר מן העולם. זאת אומרת, צריכים להרוג אותו, כן? או באיזו צורה רוחנית הורגים אותו, או גשמית. הוא אומר אחרת. אדם שמרגיש שבאמת יש לו בפנים כל הזמן ערבוביה בין ללכת לשם שמיים לדברים אחרים, אז על ידי זה שיש לו התנגשויות בין הדברים האלה והוא נמצא ביניהם, זה עובד עליו כשני הכוחות, אין? אז על ידי זה הוא כן נעיקר מן העולם, הוא עוזב את העולם הזה ועולה לעולם ההוא, לעולם הרוחני. אין? זאת אומרת, לא לפחד בניגוד לדרך הכלל, ששם מפרשים את זה בצורה אחרת, שחס ושלום צריכים להיות דבוקים רק בדבר אחד. אנחנו רוצים, לא רוצים, אצלנו תמיד זה שני מחשבות, אצלנו תמיד יש קריאה פנימית לשניים, להרבה צדדים ולהרבה מחשבות ולהרבה רצונות, מתוך שזה האפשרות היחידה להתקדם בצורה אישית, פרטית, משני כוחות מנוגדים. מה שאם כן כלל, יש שם כוח רק אחד, משיכה כללית כלפי הבורא, ואז הוא נמשך ככה, כמו תינוק בעגלה, כל הכלל הזה. אז אם כך יוצא לנו שכל הפירושים, אנחנו ניקח בכלל כל התורה, עם כל הפסוקים, אמרות והכל, על כל פסוק וכל דבר יהיה לנו פירוש אחר לכלל ופירוש אחר לפרט. זה ממש אפשר לראות לעבר כל הכתובים. יש שאלות? כן. לא מן הסתם כתוב, דעת תורה הפוכה מדעת בעל הביתים. זה בהחלט הפוך. זאת אומרת, הפירוש הוא הפוך, ההתרגשות, ההתפעלות, ההליכה, סימנים, הכל הפוך. מה שכאן רע, שם יכול להיות טוב, מה ששם טוב, כאן יכול להיות רע. ממש כך, כן.
אמרת שהתפילה צריכה להיות איכותית, כשאתה מפרח ולא טוב, להשקיע באיכות ולא בכמות.
אני אגיד לך לדוגמה. אצלי בבית כנסת, הייתה פינה כזאת, שם היה ארון בסוף הבית כנסת, ו... בין ארון לפינה היה איזה שקע כזאת. אני תמיד הייתי יושב שם עם סטנדר, הבאתי סטנדר שלי וכיסא, והייתי יושב שם לא עם הקהל, וגם לכולם וגם לי, רבי אמר, מי שלא רוצה לקרוא תפילה, יש לו יותר משיכה לקרוא מאמר בזמן התפילה, יכול לקרוא מאמר. יש שמה 18, כל היתר פסוקים, כל מיני דברים. אתה מוצא עכשיו אצלך קשר עם הבורא על ידי המאמר, על ידי שמעתי, כל מיני דברים. בבקשה, תשב ותקרא. לא תצא שם להתפלפל מחוץ לבית כנסת, ולא תתחיל להסתכל על סיפורים דרך החלון. אלא תפילה זה נקרא מה שאתה עכשיו מרגיש כלפי הבורא, לא חשוב דרך איזה חומר. ואצלנו הרבה אנשים כך היו עושים בזמן התפילה. רק מה, באמת, לדבר היה איסור גמור. גם בזמן הסעודה. או אוכלים או שותקים. גם שאוכלים שותקים. כמעט ולא היה, היה אפשר לדבר אולי 5 דקות מתוך סעודה ככה, בכל זאת באים אנשים מכל מיני מקומות. אצלנו זה לא ככה, כי אתם קטנים. וסתם לזוק שקט שקט, מה אני אעשה? אבל בזמן התפילה... בזמן התפילה או סעודה, אתה שואל?
לא, נגיד בתפילה,
בתפילה, אם אדם לא משתמש בזמן הזה, בכלל בכל הזמנים שלו, גם תפילה בין היתר, כן? אם אדם לא משתמש בזה שהוא מנסה להוציא מזה איזה נקודת החיבור עם הבורא, הזמן פשוט מת, נשמע חי, או שזה חוזר עליך אחר כך בצער וביסורים, ואתה מלקט אותם לתפילה חדשה, אבל אם לא, אז מה, סתם להתפלפל? או לעניין לדבר, או תחשוב על הרוחניות, או לעניין לגשמי, לפעמים צריכים להתעמק בו ולחשוב עליו, או על זה, דברים הכרחיים בגשמיות, והיתר רוחניות, אני לא מבין. על מה אתה עוד מדבר? על מה? על אופנה? על מה אתה מדבר? על סיירת וקולנוע? יש לך על מה לדבר? או על זה או על זה? לא? לא? אז מה השאלה?
אני מדבר על התפילה שעושים פה.
כן.
מדובר פה או על תפילה כמותית או על תפילה איכותית. ונראה לי שבשני הכיוונים אין את זה פה.
נכון, אנחנו צריכים להשתדל. זה תלוי גם כן באדם. יש אדם שהיום יש לו דחף להתפלל תפילה כמותית, והוא הולך ומתפלל אותה ממש מההתחלה עד הסוף, ויש כאלה שיותר איכותית, ויש כאלה שלא מסוגלים לא זה ולא זה. וזה תלוי במה שיש לו היום בלב. הוא פותח ספר, הוא רואה שם חושך, סוגר את הספר, סוגר עיניים ולא מסוגל לכלום. אבל גם כן רצוי שיהיה בהרגשה הזאת, אז גם כן כל הזמן התפילה. זאת אומרת, איך שלא יהיה, לברוח מהמושג של התפילה, לא כדאי. אמנם שאנחנו, שמתקדמים בדרך הפרט, יש לנו כאלה מצבים שפשוט אדם לפעמים בורח בכלל. לפעמים זה משהו... הכל יכול לקרות.
אבל אם אני לא בורח, נגיד, אם יש פה כזה מסגרת שאני אנשים לא בורחים, הם מגיעים כל בוקר, בשעה 3, אם מזה הם לא יכולים לברוח, אז למה הם יכולים לברוח מהבחינה הטכנית של להיות בדבר שעושים?
למה אנשים שבאים ב-3 בלילה ולומדים עד 6, לא יכולים עוד 15 דקות לעמוד שם בתפילה, סתם לעמוד, לתרום הגיעה הזאת לחברה, כן? בגלל שמרגישים בזה ההפך ממה שהם בדרך כלל עושים במשך היום, למה שהם דבוקים במשך היום. כי אתה זוכר אולי מכתב שרבי כותב, שצריכים להיזהר, הכי להיזהר מאנשים שהם כביכול קרובים יותר לעבודת השם. ואלו שהיו אצל אבי, כן, הוא אומר, תיזהר מהם עוד יותר מאלו שאנשי מזרחי או חילונים, זה בכלל אין מה להיזהר מהם, מה הם יכולים להביא לך, איזה מחשבות זרות. אבל המחשבות זרות שיכולים להביא לך אנשים שהם ממש קרובים לעבודת השם, אז הן מחשבות מאוד מאוד גרועות והרסניות בשבילך. מה זאת אומרת? אדם שמתקדם והולך בדרך פרט, בשבילו לקיים משהו ששייך לדרך כלל, זאת אומרת, סתם תנועה או מעשה, זה נעשה מאוד מאוד קשה. אם הוא לא מסוגל לקשור אותה עם נקודה הפנימית שלו שקשורה לפרט. זאת אומרת, אם אני לא מסוגל לקשור מעשה שלי בהנחת התפילין עם קשר שלי עם הבורא או עם החיפוש שלי או עם משהו, אני לא מסוגל להניח תפילין. אני מסוגל לעשות דברים אחרים, כן, שהם לא קשורים למעשים דאורייתא. מבין? אבל מה שקשור למעשים דאורייתא, כי דווקא בהם יש קשר, ואני קשר הזה לא מוצא כרגע, אני לא מסוגל לנגוע בזה. וישנם זמנים שאדם לא מסוגל להניח תפילין. תאר לעצמך היהודי, כן? בפרט חוזר בתשובה, אתה יודע, חוזרי בתשובה במקום אחר, עד כמה שהם אדוקים. וכאן יכול להיות כמה ימים שאדם לא מניח תפילין. אני יודע, הם לא מספרים לי. אני יודע מה שקורה. אני יודע מה שיכול לקרות באיזשהו מקום בשבת או מה. למה? למה קורה? במקום אחר זה לא יכול לקרות. זה פשוט, איך זה יכול להיות? ואצלנו, מפני שאדם מתחיל לשקול הכל לפי הקשר שלו אישי עם הבורא. אם הוא רואה בזה שהוא מוצא קשר דרך תפילין, דרך תלית, דרך תפילה, דרך איזה מעשה, כן? אז מחזיק בזה. אם לא, הוא לא יכול להחזיק. הוא לא מסוגל להחזיק. זה בשבילו פשוט לא קיים. הוא צוחק מזה, הוא זורק את זה ממש. אלה הדרך היחידה היא כמה שיותר להתחזק בכל זאת, ולסבול ולהתחזק בחיצוניות גם כן, כי חיצוניות לפחות נותנת לך את המרירות הזאת שאתה לא מסוגל את זה לעשות בגלל חוסר התקדמות בפנימיות. מתי תוכל להניח תפילין עכשיו אם אתה לא מסוגל? שאתה תמצא בסופו של דבר קשר דרך ההנחה החיצונית לתפילין הפנימיים שלך עם הבורא. כן, וכך עם כל דבר ודבר. זאת אומרת, צריכים כמה שאפשר יותר, כמה שאפשר יותר, למצוא מהר קשר לבורא דרך כל המעשים הרוחניים האלה שנקראים תפילין, תלית וכן הלאה. ואחר כך לקשור את זה עם מעשה הקיצוני. זהו. עכשיו, ובינתיים יכול לקרות. כמו שאדם פתאום נופל בצורה פנימית, רוחנית, כך נופל בצורה חיצונית גשמית. ולכן להיות בין הדתיים רגילים, אנשים שמקיימים תורה ומצוות בחיצוניות, ככלל, מאוד קשה. בלתי אפשרי להתפלל איתם, בלתי אפשרי להיות לידם בתוכם, וגם כן לא כדאי, כי אתה מראה להם דוגמת זלזול במה שזה קדוש בשבילם. בשבילך קדוש רק קשר פנימי עם הבורא. אצלם אין דבר כזה, אצלם קדוש המעשה עצמו. ואסור בזה לזלזל, ואסור לקלקל אותם, וגם כן להראות להם שמי שפתאום לומד קבלה, תראה מה שהוא עושה, תראה איך שהוא נראה. לכן, בכמה שדעת תורה הפוכה מדעת בלבייטים, כדאי להתבודד מהם, להתרחק. וכל הדברים שקשורים למעשה, כמה שאדם משתדל, כמה שיוצא לו, לא יוצא לו, יש כאן מקום לא להסכים עם הזלזול חיצוני, אבל להבין את האדם שהוא באמת בהחלט יכול להיות שלא מסוגל. לכן אני יודע כמה כל אחד ואחד מזלזל. יש בזלזול הזה הרגל וסתם עצלנות או משהו כזה, שזה לא מוצדק וזה מזיק לו. ויש בזה דבר שהוא לא מסוגל, ואז זה לא מזיק. ואז הוא מתקדם עם זה יחד. אם אני היום נמצא בכזה נפילה, שאני לא מסוגל לעשות שום דבר. אין? אני פעם אמרתי לרבי, זה באמת הייתה תקופה, אמרתי לו, אני כבר שבוע לא הנחתי תפילין, מה לעשות? היה דבר כזה. אני לא ראיתי... לא ראיתי ממש מתי זה ייגמר, אבל ניסיתי. ניסיתי ולא יכולתי. עד כדי כך נותנים מלמעלה תחייה. אבל אדם שמנסה ולא יכול, אז אצלו זה נחשב כנפילה כללית רוחנית, שפנימיות קובעת גם כן חיצוניות, אז אין מה לעשות. אבל אם אדם סתם מתרשל, שחושב, אה, זה זלזול, מה אכפת לי, זה חיצוניות הכל. אז זה גרוע, כי באותו חלק שאתה לא מסוגל להיות בפנימיות, אתה חייב להיות בחיצוניות. אחד משניים, אבל חייב להיות. כל אחד מאיתנו, אם הוא לא נמצא בעבודה פנימית, באותו נקודה, באותו רצון, הוא חייב להיות ככלל, אם לא פרט. ואם זה לא, ואם הוא לא בעבודה פנימית בזה, ולא בעבודה חיצונית, אז הוא סתם מזלזל, אז הוא מזיק לעצמו. הכל בא מהדומם, לא מן הסתם כתוב, שחובה להשתדל לעשות הכל, ואם אתה לא מסוגל, זה לא נחשב שפגמת במשהו. אבל אחרי שבאמת משתדלים, אבל הדבר הזה כעיקרון, בחוץ לא מבינים אותו. לא יכולים, לא יסכימו איתו אף פעם. כי זה דרך הפוכה. כן.
אם אצלנו ערך החברה, השיתוף, הוא מאוד חשוב להתקדמות. עכשיו, אם בזמן התפילה, אדם פותר איזושהי בעיה, נאמר, עם חברים או דברים, זה לא דרך הכלל, לא יושב וקורא כמות, וגם לא מתעסק בדיוק באיכות של הלימוד, אבל מתעסק בדברים חברתיים שהם מאוד מאוד חשובים אצלנו. האם זה נכון לעשות את זה בזמן תפילה?
אני נותן לך דוגמה, נגיד, שאצלנו, אצל רבש, היינו לומדים עד 8 בבוקר. עד 8:15 בשבת. מ-8:15 עד 8:30 היה זמן חופשי. אז כל אחד התכונן לתפילה, ככה משהו, אבל ב-8:30 תפילה בול, היו יושבים כולם במקום. רבי היה מאוד מקפיד שמחוץ לבית כנסת, אתה יודע, בדרך כלל בסביב בית כנסת גם כן עומדים ומתפלפלים ואז עושים עסקים. כן, כל מיני כאלה, אתה יודע, מדברים על מה חדש. אין דבר כזה, כולם נמצאים בפנים. אבל יחד עם זה, מ-10 עד 15 איש לא היו נוכחים בזמן התפילה, מפני שהיו בהכנת הקידוש. קידוש זה היה צריך להכין את הקיגל, להכין את דג מלוח, קרקרים, כל מיני עוגות לחתוך, כל מיני דברים... מלפפון חמוץ, זה לא היה אוכל כמו שאצלנו, אבל היה די הרבה גם כן בכל זאת כאלה דברים. ולכמות של 100 ומשהו איש, אז צריכים להכין. גם כן, אפילו דג מלוח להכין, זה אתה צריך לחתוך כל אחד, לקחת קרקר כמו שאצלנו, על הקרקר הזה שמים דג מלוח, על הדג מלוח שמים פרוסה קטנה מאוד, דקה מאוד של עגבנייה, ופרוסה קטנה מאוד של מלפפון, ופרוסה קטנה מאוד של בצל. על כל קרקר וקרקר, וככה היו מכינים. ולכל אחד 3-4 כאלו, ולכל אחד 2 חתיכות עוגה דקות כאלה, בערך סנטימטר כל אחד, ולחתוך ביחד עם זה היה בא מלפפון חמוץ אז מהקופסאות וכל מיני דברים. אז להכין כל הדברים זה עבודה, כן? אז בדרך כלל הרבה אנשים היו בזה נמצאים, לפעמים עד 15, לפעמים 5, תלוי מה בדיוק זה היה משתנה. ואם מישהו עוד מביא משהו מהבית, שיש לו איזה אירוע או משהו, אז זה עוד יותר הכנה. והאנשים האלה כעיקרון לא היו מתפללים. אני לפעמים שלא יכולתי להתרכז בשום דבר, הייתי הולך אליהם, אז עושים שם לחיים, בזמן שכולם שם קוראים תורה, וכאן כבר עושים לחיים, ועושים... מתחילים קידוש שעה לפני שכולם.
זה עבודה, זה הכרחי, אני מדבר על משהו אחר.
אז אני מדבר על דברים הכרחיים לקהל, שמי שחייב, אז הוא כביכול קהל, ככה זה בכל העולם, בעצם, החוק הזה הוא יוצא, למה זה מותר, אבל בעצם זה אסור. כל אחד חייב להיות בתפילת שבת ולהגיד כל הדברים האלה, כן? למה החברה האלה כמעט ולא היו? הם גם כן היו בחלק מהתפילה, אבל חלק העיקרי לא היו. למה זה אפשר? כי כל העולם הוא בנוי בצורת התקללות אחד עם השני. וזה שאני עושה, כהן לא יכול לעשות, ואני לא יכול להיות במקום כהן ובמקום לוי, ובמקום אישה ובמקום מישהו שחס שלום שהוא יעמו, שהוא לא יודע מי שם. מישהו עושה מצוות גירושין ואני לא יכול. מישהו עושה מצוות פדיון הבן או פדיון חמור ואני לא יכול. וכן הלאה. הכל עובר בהתכללות. אז מי שעובד למען הכלל, הוא, כמו שהוא תורם לכלל, בדברים הכרחיים לכלל ככה, הכלל מזכה אותו. בשטח, זאת אומרת, בכלל, ממש, במסה, ככה זה עובד, וזה, ככה זה ישראל עם כל העולם, ועולם עם ישראל. אם אנחנו היינו עושים מה שמוטל עלינו לעשות, אז היינו תורמים לכל העולם את החלק שלנו, כל העולם היה מסתדר יפה. זה הבעיה בעצם כלפינו, שאנחנו לא נותנים לכל העולם מה שצריכים החלק שלנו לתת. אבל יותר מישראל, כאילו, כל העולם לא צריך להיות צדיקים. אותו דבר כאן. אז אם יש דברים הכרחיים שאנשים לא מסוגלים לעשות באותו זמן, וזאת בזמן אחר, אז אפילו בזמן התפילה מותר להם כביכול לבצע את זה. כי זה עבודת הכלל. וגם כן בזמן הלימוד. בזמן הלימוד גם כן. אם היו אצלנו הכנות לפסח או לסוכות או למשהו, אז היו בזמן הלימוד אצלנו חצי אנשים בשיעור, וכל היתר היו בכל מיני עבודות, הכנות, ו... זה היה, רבי תמיד אמר שזה עוד יותר חשוב ובהרבה מהלימוד עצמו, וללא ספק זה פשוט, זה באמת ככה, לא שזה הכרחי לנו לעשות, אלא מטעם האמת איך שזה, שאתה עושה לציבור, אז אתה ובזה אתה מזכה את הציבור, זה יותר ממה שאתה לומד בצורה אישית, גם אתה וגם ציבור יותר מרוויחים מזה. אבל אם זה ככה, ולא סתם עומדים שם בפינה ומיישנים בזמן תפילות בוקר שלנו, כן? ולא עושים כלום, אלא אם באמת יש משהו עכשיו דחוף לבצע, אז אני מסכים עם זה שבשקט יעשו את זה כמה אנשים בצד. לא, אם משהו לפתור, אבל לפתור הזה זה צריך דחוף. להיום ממש, שאי אפשר אחר כך. כי כולם עכשיו בורחים עוד רגע לעבודות. אז אני מבין את זה, שזה איכשהו, זה... אבל צריכים לעשות כך שלא להפריע לאחרים. אבל לא שזה יפתח את פתח לכל אחד לעשות מה שהוא רוצה. יש פה דבר שלאט לאט צריכים לסדר אותו. זה... טוב? מה? נוג בטח?
בעמוד וב יש את תקדם בקורים של רבי שמעון ובקורים של רבי ישמעאל. אני לא הצלחתי להבין.
מה שהוא כותב כאן בעמוד וב, השוני בין רבי שמעון ורבי ישמעאל, הוא משאיר את זה בלי פירוש ובלי הסבר, מפני שזה בדיוק שייך לדרך הכלל ודרך הפרט, שאחר כך הוא מברר. רק לא רוצה לקשור את זה בדיוק ולא רוצה לחדד את הדברים. תראה, אנחנו בכל זאת נמצאים בין הכלל. הכלל הזה כלול מחילונים ודתיים. אנחנו משונים גם מאלו, גם מאלו. הם יכולים להתייחד נגדנו. יש להם בסיס לזה. כי הם נמצאים במציאות בעולם הזה. יש להם הכל ביד. אנחנו כלפיהם משהו שהם לא יכולים להתקבל, לקבל את זה. אנחנו שייכים לפי טבע שלנו, לפי החשבונות שלנו, לפי תשיקות שלנו, לא לאותו מציאות מה שהם חיים. גם דתיים, גם חילונים. והם יכולים להבין את אחד את השני. הם ישבו לידך, מולך, נגיד בטלוויזיה, כמו שעושים שולחן עגול הזה, כן? הם הבינו אחד את השני בדיוק, ואותך? לא. מצד הדתיים, אתה בכלל, לפי מה אתה חי, לפי איזה עקרונות, זה לא עקרונות שכתובים אצלו, ולפי החילונים, אתה גם כן חי לא לפי עקרונות שכתובים אצלו. זה לא לפי הטבע שהוא רואה לפניו החילוני, והדתי לא לפי מה שהוא קיבל כאילו במעמד הר סיני. לכן אנחנו צריכים להסתייג קצת ככה, להתרחק מאלו ומאלו, ורק ללקט, ומחילונים ולא מדתיים, את אלו שרואים להתחבר אלינו. למה לא מדתיים? מפני שיש פה שני דברים. א', כמעט ולא יכול להיות, לא יכול להיות מצב שאדם יכול לצאת מחינוך הדתי, כי החינוך הזה נותן לו הרגשת השלימות. אתה רואה את זה על הערבים להבדיל עד כמה שמוכנים למות. מקבלים גן עדן, פי כמה. אני קראתי מה שהם כותבים, אלה שהלכו לבצע פיגוע ופתאום תפסו אותם. אתם לא קראתם? אז הוא אומר, אני משתוקק לגמור את זה, כי עוד מעט אני נכנס למצב כזה שזה גן עדן, זה כתוב בצורה כזאת, זה ממש איזה שטיפת מוח טובה. עבודה פסיכולוגית מאוד חזקה. והם אומרים, בעוד רגע נגמרים לי כל הבעיות, כל הצרות. אני נכנס לעולם כולו טוב, וזה ממש, אני משתוקק לזה, ופתאום, טוב, תופסים אותו, ואז חוקרים אותו, מה באמת? אז אתה להבדיל בטח, אבל בכל זאת, הרגשת השלימות מהעתיד לבוא ומעכשיו שהוא יותר מכל העולם והכל, זה בחברה חרדית היא מאוד חזקה. כל דת נותנת בעצם את ההרגשה כזאת למי שמצטרף אליה. זה בעצם, בזה בעצם זה שם להמונים, כן? ולכן אנחנו לא צריכים לחשוב שאנחנו יכולים לסחוף משם מישהו. דבר אחד. ודבר שני, החשוב ביותר, שברגע שאתה נוגע במישהו מהם, בגלל שזה קהל מלוכד סביב הגדולים של חינוך שלהם, סביב המנהיגים שלהם, הם מיד ירסו אותך. עד שאתה לא נכנס לתוכם ולא מקלקל שם שום דבר, אלא אתה עובד עם חילונים, תעשת מה שאתה רוצה. אפילו שאתה יכול לשבת בתוך בני ברק. אבל אתה עובד עם המגזר האחר, בבקשה. עוד יכבדו אותך, יחשבו שאתה עושה שם תורה, ובכל זאת הם מתחילים שם לחזור בתשובה, לעשות ברית מילה, חופה, אתה מבין? הם ימצאו הצדקה, לא צריכים להילחם איתך, אתה לא מפריע. ברגע שאתה נכנס לאחד, אתה פוגע מהם, לאחד, גמרנו. לכן אני מזהיר את כולם. בכל החוגים שלנו, אם בא מישהו דתי, כיפה סרוגה, לא חשוב איזה, חס ושלום, לא לקבל אותו בשום פנים ואופן. למה ככה? רב שלי אמר לי, התירוץ הוא פשוט. אני מאוד אוהב אותך, הייתי רוצה להיות כאן, שתשב לידך, לידי כל הזמן. אבל הרבי אסר לי. רב אסר לי, וזהו, אין לך, יש לך תירוץ הכי טוב. אתה כאן לא אשם. בלי תירוצים, למה ומה ומה, אל תסביר לו שום דבר. זהו, זה פקודה. אבל אתה מבין למה הפקודה הזאת. וזהו. ובגלל זה עד היום, אני, שאני שומר על הכלל הזה, והם יודעים, ואני אומר בפירוש לכולם, ולא מפחד שמילים האלה יגיעו אליהם, שהם ידעו שאני לא מתכוון לאף אחד מהם להוציא אותם מהם. לאף אחד. אתה מדבר על עצמך? עם חב"ד אני לא מתחשב, כי בכל זאת אנחנו איתם במחלוקת תמידית. יש לנו משיח שונה, מה אני יכול לעשות? כן, זה בעיה בעצמותו, בפירוש עצמותו, זה בעיה מאוד גדולה.
אבל
לא, כי חוזר בתשובה. רוסי חוזר בתשובה. לא, רוסי חוזר בתשובה מרחוב, זה ככה, לא. אבל לא, הוא גם כן לא פחד. אני אגיד לך למה. כי הוא היה כאילו בעצמו מתוכם. אז היו באים עליו כמה דתיים ללמוד. אבל היו באים גם כן במסווה.
לא
היה לו בעיות עם אף אחד. גם מחסידי גור היו באים עליו ללמוד קצת. ובטח הם קיבלו אחר כך שם על הראש בתוך הקהל שלהם. אבל בכל זאת היו לפעמים באים לשמוע. זה, אבל הוא היה מתוך תוכם, הוא היה בתוכם גם כן. זה שבאים לפעמים לשמוע דרשה אליו, נו, זה לא כל כך מכובד, אבל לא נורא. בכל זאת היינו נכנסים לכל הקהל שלהם, וחתונות, ושמחות, כמה ש... פעמיים בשבוע יוצא איתו לאיזו חתונה, או בר מצווה, או ברית מילה. לפחות פעמיים בשבוע. כל דבר מה שקורה בגור, היום מזמינים אותו גם כן. ביקור? אשלק, זה קצת בצד, אבל משלנו, בכל זאת. כי הוא שייך, לפי כל מנהגים, שייך לגור. וגם כן לפי הקשר משפחתי. אצל רבי מגור, גם ההוא וגם השני, היינו בשולחן איתו, אכלתי הרבה פעמים, והיינו ממש כל הזמן מקושרים עם משפחה עצמה. זה לא שבוגעת, אלא משהו קצת משונה. אבל בכל זאת, הם היו בעניינים שלו והוא היה בעניינים שלהם. רק לא היה כאילו נחשב לחסיד של אדמור מגור, אלא בצד. יש בכל החסידויות, יש כאלו קצת משהו בצד ובכל זאת שייך. איזה שורש אישי, ולפעמים יוצא או משהו כזה. אז אצלו זה היה אחרת. והיו באים, אבל גם כן אפילו שבאים ללמוד כל מיני אנשים דתיים, אז הם היו באים כך שאף אחד לא ידע. הם היו באמצע יום עולים לדירה שלו, והוא היה נותן לו שם שיעור פרטי בשקט, ואדם הולך. וככה פעם בשבועיים, בשלוש הוא היה מגיע. ושומע איזשהו דבר. כמה שהם שמעו, אני ראיתי, זה פשוט לא יכלו לשמוע, רצו ולא יכלו. כמו שלמדתי את החבר של יעקב מינקה. לא חבר, סליחה, הרב שלך. לא חבר. לא. זאת אומרת, אבל אצלנו זה לגמרי חייב להיות... אני שהתחלתי, אני ידעתי שזה הכלל שלי. אף אחד מהם, אף אחד. הם מגיעים, להגיע לפני כמה ימים מישהו מהם, גם כן רצה איזה ספר ומשהו ככה. זה, לא יכולים לשמוע יותר ממה שלומדים, יפה. שומע אחד מהם שזה דרך אינטרנט, מישיבת המקוונים ומישיבת המקובלים עוד אחד דרך אינטרנט. אבל הקבוצה שהייתה רשומת, בלילה לקום, הם הולכים לישון בשעה כזאת. סתם זה סדר הפוך. אבל לפי מה שאני רואה, מה שהם לוקחים, קלטות וספרים, כן. יש עדיין את עניינות. עד כמה שיש, לא יודע. זה שוב, גם בקבלה עצמה יש דרך כלל ודרך פרט. דרך כלל צריכים לעשות מנהגים של מקובלים, וצריכים ללמוד ספרי זוהר וקבלה, כן? והם עושים את זה כמו כלל עושה את היתר התורה, אז הם עושים, מוסיפים ליתר התורה גם כן את הקבלה. ואז הם אדוקים גם בזה וגם בזה, גם בלימוד הקבלה וגם בלימוד פשט, והכל יחד, ומסתדר יפה מאוד, ואז הם מקובלים גם כן על הכלל החיצון, שלא לומד קבלה. כי הם לא מנוגדים מזה, הם מוסיפים עוד איזשהו לימוד. אז מסתכלים עליהם, או, הם עוד יותר. בגלל זה בכלל חושבים, צריכים קודם לגמור פשט, אחרי פשט להתחיל סוד. שזה כאילו מוסיפים ואין שום דבר מנוגד. דת תורה לא הפוכה מדת בלביתים אצלם. ואז הם מסתדרים והם חיים בשלום, בשלווה. יש להם, תראה, ישיבת המקובלים, ישיבת המקוונים. יש להם כל מיני מוסדות משלהם, לגדולים, לא לקטנים ודאי, לא לילדים. אבל זה מקובל בכל העם שככה זה גם כן יש מקובלים ביניהם. אבל הם מקובלים, לא מבין. איזה סוג מקובלים, כן, שהם מקובלים על העם. זה ככה, ככה זה קורה. אבל אם נפגשים איתם, רואים שזה, כמו שבעל הסולם אומר, שהוא נפגש עם חכמים בירושלים וראה שהם לא, הם בכלל לא מבינים מה זה השגה. גם ארי לא ידע, קיבל את זה ממלאך וכתב ככה. חס ושלום לחשוב שהוא השיג. מה, מי יכול להשיג? ככה אני, ככה אני למדתי אצל ההוא, אצל זילברמן. אנחנו לומדים, אולי אנחנו נבין אחר כך יותר. מה זה אולי? אני מסתכל עליך, אתה כבר 40 שנה בזה. מה זה אולי? כן, נו, אז תיכים ללמוד, אמרו לנו ללמוד. למדתי איתו שעה וחצי מסכת שבת, כדי שאחר כך הוא ילמד איתי גם כן ספר דצניות. וזה היה ממש אותו דבר, גם זה וגם זה. זאת אומרת, כלל ופרט זה בכל, גם באדם עצמו, בתוכו האדם. אבל אסור לזלזל, מה שאני אומר, זה בלי זה, חס ושלום לזלזל בדברים האלו, כי זה מבנה הכללי של המציאות, שככה זה משתלשל, ככה זה בא, בורא מנהיג את זה בצורה כזאת, אנחנו צריכים לקבל את זה בהבנה, ולהשתלב בזה בצורה נכונה. וחס ושלום לפגוע או לזלזל באיזשהו פרט, כי זה הכל, אנחנו לא יודעים עד כמה לצורך גבוה, כל דבר ודבר הקטן ביותר כך נברא. אם יש זלזול, סימן שאנחנו לא מבינים את החשיבות. אין דבר שאפשר לזלזל בו. אדם בסופו של דבר שמגלה, הוא מגלה שהוא הכי דפוק ונמוך ואפסי מכולם. כלל ופרט התחלפו, זה אני לא יודע. אם מיליונים התחילו לעבוד בעבודת השם, איך זה יהיה בעולם? לא יודע. העולם יהיה מסכן. כל אחד יהיה כמו הקבוצה הזאת. כך לפחות אני יכול לברוח מכאן לחוץ, שם מוזיקה, שם כל מיני דברים. כאן זה... מה? באיזה צורה זה יתגלה, נראה. ודאי שזה חייב להגיע למימדים גדולים. האם זה... אני לא יכול להגיד, אני לא יכול להסביר מה זה נקרא ההשגה, ההשגה יכולה להיות במידה מאוד מאוד קטנה. שאדם משיג את האלוקות כמו תינוק, וזה מידת הנשמה שלו, ובזה הוא מגיע לשלמותו. זאת אומרת, מה זה שכל אחד חייב להגיע לדרגה גבוהה ביותר? לגבוהה ביותר, זאת אומרת, לפי שורש נשמתו, חייב לתקן את עצמו. בכל זאת, מה זה יש הבדל ולא יהיו הבדלים בגמר התיקון על זה? אין מילים. כן.
יש תופעה שמדי פעם חלק מהאנשים פתאום יש להם ביקורת מאוד גדולה לגבי זה, שלמה מתפללים, למה לא. אדם שעולה אצלו כזה דבר צריך להבין שהוא עכשיו בנפילה, זה הנקודה.
אני לא יודע איך אתם תתנהגו, אני יודע רק דבר אחד, אדם חייב בכל כוחו להשתדל לשמור מה שכתוב, מה שלפי התקנון, ואחרי שהוא בכל כוחו ניסה, ובכל זאת נגיד בורח מכאן, אפילו באמצע שיעור או באמצע התפילה, אם זה קורה איתו פעם בכמה לא יודע זמן, אני מוכן להבין אותו. כי אני יודע מאיפה זה יכול להיות, מאיפה זה נובע. שאצלנו זה יכול להיות. זהו. כן.
אם אתה, מצד אחד אתה אומר שמה שעושה את החברים החרדית או העולם החרדי זה בסדר וטוב וזה במקום שלהם. ומצד שני למדנו בתלמוד עשר ספירות, שמזה באות כל ה...
מצד אחד מה שעושה כלל החרדי זה משהו, הוא מבצע מה שמתוכנן ומה שיורד עליו מלמעלה, ואתה לא יכול להגיד שהוא מסוגל משהו לעשות אחרת. מצד שני בעל הסולם כותב שאם הם היו מלמדים ולומדים פנימיות התורה, אז היו מגיעים למצב אחר לגמרי בכל העולם ובכל המציאות. שאלה, מי האשם או בורא האשם שלא מוריד להם רצונות האלו ודחפים האלו, או הם בעצמם כאילו מקבלים מלמעלה איזה מין יכולות, כן, בחירה חופשית בזה, ולא מבצעים אותה כמו שצריך. כן? הדבר הוא מאוד עדין. כי בכל רצון, בכל מצב, יש התכללות פנימיות וחיצוניות יחד. שאם אתה מזלזל בחלק הפנימי ומגביר חלק החיצוני, כמו שהוא אומר שם, אז אתה מפסיד. ועם ההפך, אז אתה מרוויח וכל העולם מרוויח. אז כאן יש פשוט חשבון מאוד מאוד עדין. יש בהחלט בכל זאת גם כן בכלל קצת יותר לייחס בפרט, ועל ידי זה לאט לאט הוא אומר על גדולים, הוא לא אומר על כל הכלל, הוא אומר שיש ביניהם כאלו שיש להם נקודה שמכריחה אותם כביכול מצד אחד לאחוז בקבלה, אבל מצד שני הם לא יכולים, לא מסוגלים, עושים כל מיני חשבונות שלא כדאי להם, אחרת נזוקו מבחינה גשמית מהקהל וכן הלאה. זו הבעיה. זאת אומרת, האלו שיכולים בכל זאת לצאת מהקהל הדתי ולהיות מיוחדים, הם לא עושים את זה. הוא מדבר רק על הגדולים, לא מדבר על כל העמך. העמך זה באמת נמצא בהשגחה כללית. אבל האלו שהבורא דוחף אותם, אני אגיד לך, אתם לא מכירים את העולם הישיבות. יש לך היום, זה התחיל גם כן בזמנו של בעל הסולם, שהוא כתב את זה. אחרת לא היה לו למי לפנות. אבל היום, בכל ישיבה, הכוונה היא לא הקטנים הילדים שלומדים, אלה כאילו קהל שסביב איזה זרם מצטבר ויש לו איזה מין השקפה. יש שם לפחות 20-30% כאלה שמרגישים שהם נמצאים במבוי סתום. ומרגישים שהם לא יכולים לעשות שום דבר בחיים שלהם. וכל החיים שלהם ממש עם כל המצוות האלה והכל זה לריק. יש כאלה. אני מכיר מפונוביץ', זה ישיבה, הישיבה כאילו. התנועה ששם באמת אין כל מיני משחקים סביב התורה. אתה מבין כל מיני הרגילים, כל מיני... ושם גם כן, עד כמה שיש שם כאלה שהם ממש ממורמרים. בחסידות זה קצת אחרת, זה קצת פחות, כי שם יש איזה מין כאילו אפשרויות להרגיע את האדם על ידי כל מיני אמצעים. אבל זה ישנו, ואנשים גדולים ביהדות גדולים לפי רוח, לא לפי שהם תופסים איזה מקום שם גם כן חבר כנסת או משהו כזה. כן? אבל אנשים גדולים בתפיסה, אני מרגיש אותם וקצת שומע, הם נמצאים בהחלט בהבנה ברורה מאוד שבסך הכל יהדות נמצאת במבוי סתום. כן. כן. אנחנו רואים את זה גם כן לפי מה שקורה בשטח. מה שלא יהיה, המצב הוא לא טוב, גם כלפי הכלל. זה לא עניין של חוזרים בשאלה או בתשובה, זה תמיד היה. אני מדבר על זה שאין מענה לחיסרון האגואיזם שגובר וגודל בתוך האדם. אין מענה להם. ומתוך זה זה נובע, צריכים להסתכל בשורש. ופשוט הכל הולך מתוך ידיים שלהם, על ידי כל מיני טריקים עושים את זה, ומסכימים לכל מיני רבנים שיתנו ברכות ויתנו קמיות, שיתנו... זה אף פעם לא היה עד כדי כך. תראה מה שנעשה, למה? זה קצת להחזיק את העם, קצת אפילו חילונים אולי לקרף לזה, רבין. זה לא היה עד כדי כך בכל הדורות. אין מה לעשות. נשמה גודלת, אין במה למלות אותה. הזמן הוא זמן כזה מעבר. טוב, אנחנו צריכים ללמוד, כן? מה אנחנו לומדים? חלק.